בשיעור היום נכוון כולנו שדברי תורה שאנחנו אומרים ושומעים, דברי תורה שאנחנו משתעשעים בהם היום בלילה, יהיו לרפואה שלמה ליוסף בן סורו, אדם יקר, צדיק וירא שמיים, שזקוק לרפואה שלמה. ובכל השנים שאנחנו עוסקים כאן בדברי תורה מדי שבוע בשבוע, כמדומני שיש מצווה בפרשס השבוע שעדיין לא עסקנו בה, משום שמצוות כאלה בדרך כלל באופן טבעי אני דוחה לימי החג, ובימי החג אנחנו מאידך מעדיפים לעסוק בעניינים שנוגעים למעשים. אז במצוות פסח שני של פרשס השבוע כמדומני עדיין לא עסקנו בעבר, ונשלים את החסר הזה היום בשיעור. בפרשס השבוע למדנו כאשר בני ישראל באו אל משה רבינו תמאי המס ואמרו לא מנגורה, גם אנחנו רוצים להקריב את קורבן השם, לא מנגורה לבלתי הקרב את קורבן השם במוי ידוי בטריך בני ישראל. ומשה רבינו פונה אל הקדוש ברוך הוא עם בקשתם, תביעתם של בני ישראל, והקדוש ברוך הוא נותן מצווה: דבר בני ישראל אי מרשש וכי יתום על הנפש ואוהב דרך החי כל החמר ודרסיכם ויוסו פסח לשם בחודש השני ובאותיו ימינו אבוי מעשו עשוי על מצס ומרוירם יאכלוהו. זה המצווה של פסח שני שלא מוצאים דומה לו בשאר הקורבנות. ובפסוחים צדיק גמר מדלת יש מחלוקת גדולה בין גמל תנועה רבי, רב נוסן ורב חנניה בן עקדיה. לעתים נדירות חז"ל עוסקים כל כך באופן מובהק בהגדרות, ודרך כלל בגמור אנחנו מוצאים הלכות, והראשונים והאחרונים עוסקים בהגדרות. וכאן בסוגיה הזו לא רק שנחלקו בהלכות מסוימות, אלא בהגדרות היסוד של פסח שני. פסח שני מהי? רבי אומר פסח שני רגע או בפני עצמוי, רב נוסן אומר תשלומין של פסח ראשון, רב חנניה בן עקדיה מוסיף לא רק תשלומין לראשון אלא גם תקנתא של פסח ראשון. ושלוש הגדרות יש כאן. במה נחלקו? בשתי שאלות: היסיד בראשון או היסיד בשני? רבי אומר חייב קורס על הראשון, חייב קורס על השני. גם אם היסיד בראשון, הוא ביטל פסח ראשון במזד ופסח שני בשויגיג. לחירופין, הוא ביטל פסח ראשון בשויגיג ופסח שני במזד. בשני האפשרויות לדעת רבי חייב קורס, כי פסח ראשון עונשו קראת ופסח שני עונשו קראת. לגבי הלכה הזו אמר רבי שני רגע בפני עצמו, מצווה בפני עצמה, עונש בפני עצמו. רב נוסן אומר חייב כל הסבר ראשון, ועולם איננו חייב כל הסבר שני, כי שני איננו מצווה בפני עצמה. לא ראוי לאנוש על השני, כי שני זה רק תשלומן של ראשון. ומשום כך כאשר הזיד על הראשון ושגג על השני חייב קורס, כי הוא לא השלים. שגג בראשון והזיד בשני, לרב נוסן פטור מן הקראת כי על תשלומין אין חייב קורס. רב חנניה בן עקדיה אומר אפילו הזיד בראשון ושגג בשני הוא גם כן פטור, כי שני זה לא רק תשלומין, זה גם תקנתא, הוא איננו חייב קראת אלא כאשר הזיד בשניהם, גם בראשון וגם בשני. שני לא רק תשלומין של הראשון, גם תקנתא בראשון. כאילו מצווה אחת נמשכת יש כאן לרב חנניה בן עקדיה, והוא איננו חייב קורס אלא כאשר הזיד בשניהם. עוד נפקא מיני יש בין רבי מצד אחד ורב נוסן ורב חנניה בן עקדיה מצד שני. לנפקא מיני השני שאנחנו עכשיו מצטטים את דברי הגמרא אין שלוש שיטות, כי אם שני שיטות ולבד. גרשן אז גאיה בין שני הפסוחים, או קוטן שהגדל בין שני הפסוחים, האם הוא חייב בפסח שני? אז לרב נוסן ורב חנניה בן עקדיה הוא פטור מפסח שני, כל זה לחזיה בראשון לא חזיה בשני, מכיוון שהשני תשלומין הוא, ולכן מי שהיה פטור בעיקר הזמן פטור גם מן התשלומין. לרבי שפסח שני רגע הוא בפני עצמו, גם מי שהגדיל בין שני הפסחים גרשן אז גאיה בין שני הפסחים ולא היה בר חיוב בראשון, שני רגע בפני עצמו. מה זה קשור לראשון? רגל בפני עצמי, ולכן גרשן הסגאיה בין הפסוחים, קוטן שיגל בין הפסוחים, חייב בשני. אלה שלושת השיטות שיש לנו בפסוחים צדיקים למד אלף, וכפי שאמרתי, רק לידים נדירות, חזר עוסקים באופן כל כך מובהק בהגדרות. ושלוש הגדרות יש לנו על פסח שני: לרבי רגל בפני עצמי, לרב נוסן תשלומים של הראשון, ורב חנניה בן עקדיה מוסיף שפסח שני זה לא רק תשלומי ראשון, אלא גם תקנתא דראשון. אלה שלושת השיטות. רש"י כותב חידוש שאין בו הכרח מתוך הסוגיה גופה, אבל רש"י כותב שנפקא מינה נוסף בין רב נוסן ורב חנניה בן עקביה, מי שהזיד בראשון והקריב פסח שני, הזיד בראשון והקריב פסח שני. אומר רש"י לרב נוסן שתשלום יש כאן, אבל תקנת אין כאן, הוא חייב קורס אף על פי שהקריב פסח שני. ורב חנניה בן עקביה ששני תקנת בראשון, אז זה המשמעות של תקנת. אם הוא הקריב פסח שני, הוא נפטר מן הכרת על ביטול פסח ראשון. וזה חידוש עצום של הרב נוסן. תשלומים יש כאן, אבל התשלומים לא פותרים את האבון, את העונש של פסח ראשון. אז מה המשמעות של תשלומים אם התשלומים לא מועילים? רש"י סבור שלפתור על האבון של ביטול פסח ראשון זה צריך להיות תקנת. זה המשמעות של חנניה בן עקביה ששני תקנת בראשון. תשלומים לחובה אבל לא לפטור. אף על פי שביטלת פסח ראשון, אתה עדיין חייב להשלים, אבל אתה לא נפטר מן העונש על ידי השלמה זו. כך כותב רש"י שם בפסוחים צ' וג' עומדה. ויש שם ויכוח. אין כרת פעמיים. אם הזיד בראשון והקריב פסח שני, רש"י אומר, לפי רב נוסן הוא לא נפטר. הוא קיים מצווה פסח שני, אבל עדיין חייב קורס על ביטול פסח ראשון. רב חנניה בן עקביה, זה המשמעות התאורה של תקנת זה ראשון, אף על פי שהוא עבר חטא בביטול פסח ראשון, כאשר הוא מקריב את השני, הוא מתקן עוון כמו לבן ניתקלסה. אף על פי שבלבן ניתקלסה כתבתי אריכות, זה לא הזמן. ההבנה המקובלת בלבן ניתקלסה היא שהמצווה פסח מנתק את העונש, הוא פטור מעונש, כי במקום עונש יש לו מצווה. אני דקדקתי מדבר גמור בפסוחים צדקי עומד א', שם כתוב לבן את הקלסה ולא יססה גמור. הלשון הזה מאוד מעניין, לבן את הקלסה ולא יססה גמור, עם שתי הגדרות שונות. משמע מלושן חזר שלבן את הקלסה איננו נתפס, איננו מוגדר כלא יססה גמור, ולכן הוא פטור מן המלכס. לא משום שעשר בא במקום המלכס, אלא משום שלבן את הקלסה דומה בגדרו למצווה שעשי. זה לא יעשה זה גמור, אבל זו סוגיה שונה של רבן את הקלסה שלא נרחיב בה היום. כן, אמרתי שזו ההבנה המקובלת, וכך משהו במקומות רבים, אבל לא כך לפסוח נמצא לקיים דבר. יש ויכוח בין הצלח והרשע, שם במקום על דברי רש"י בפסוח נמצא לגימה לא מדלה. רש"י כותב את החידוש העצום הזה, שמי שביטל פסח ראשון במזיד, אף על פי שהקריב את השני, עדיין חייב קורס עלי בדרב נוסן. מה הדין עלי בדרבי? אז הצלח כותב את דבורם קל וחוימה, אם עלי בדרב נוסן ששני תשלום מן דרישון, ויאף על פי כן, זה תשלום מן רק לגבי החיוב, אבל לא לפתור מן העונש. לפי רבי שזה רגל בפני עצמו, אז ודאי שהקורב פסח שני לא פותר את הראשון. כך כותב הצלח, את דבורם קל וחוימה. והרשש דווקא מתווכח. הרשש לא מביא את הצלח, הרשש בהגאות שלו לשש אף פעם לא עוסק בדברי האחרונים. כל מי שמכיר את הרשש, אני חושב שבוילנה שף, מכל ההגאות שהדפיסו, כמובן מלבד המשוב והמרמשית שאלה אבות העולם, אבל מכל ההגאות האחרות שהדפיסו בוילנה שף, הגאות הרשש הן המזוקקות ביותר והחשובות ביותר. אבל כל פנים, הרשש כותב שם שאין הכרח בדברים. אפשר שלרבי, אף על פי ששני רגל בפני עצמו, אף על פי כן, כאשר הזיד בראשון והקריב את השני, הוא נפטר מן הקורס. והרשש קצרן גדול, אבל צריך פירוש לפירושו. וכאן אני רוצה להוסיף הגדרה מחודשת, והגדרה הזו תשמש אותנו לאורך כל השיעור היום בלילה. לפי רבי שאומר שני רגל בפני עצמו, האם אפשר לומר רגל בפני עצמו ממש? אין זיקה בין פסח ראשון לפסח שני. אם זה רגל בפני עצמו, למדוע מי שיקריב בראשון פטור מן השני? הלא ברור שפסח שני ניתן רק לאלה שלא הקריבו בראשון, מי שיתום הזה בדרך רחוקו, ובני ישראל באו לדרוש לא מנגורה לבלתי הקרב אסכור מן השם, והקדוש ברוך הוא נותן להם אפשרות להשלים. אז ברור שיש זיקה בין פסח ראשון לפסח שני. זה לא רגל בפני עצמו במובן המלא, באופן בסיסי ודאי שפסח שני תשלום מן ראשון. ואם כן, מה שתסלב את הרגל בפני עצמוי, ולגבי איזה דברים. ולכן אני אומר באופן כללי, יש שני מושגים של תשלומים. בדין היתר יש שני אפשרויות ושני מושגים שונים של תשלומים. יש תשלומים של מצווה שעבר זמנה. זה גדר אחד של תשלומים. מצווה שעבר זמנה, ועדיין אפשר לשלום אותה, כאילו רטרואקטיבית. לשלום את המצווה, ויחשב בידינו כאילו קיימנו אותה בזמנה. זה תשלום לאחר שעובר הזמן. הדוגמה הפשוטה ביותר, השכיחה ביותר, שנוהגת גם בזמן הזה, זה דיני תפילת תשלומים. עבר הזמן שחרס, ואף על פי כן, מתפללים את תשלומים של שחרס. לאחר ששק החובים אי אפשר להתפלל מנחה, אבל תשלומים אפשר עדיין להשלים, ולאחר שעלה השחר אי אפשר להתפלל תפילת הארץ, אבל אף על פי כן אנחנו משלימים. אז זה דוגמה של תשלומים למצווה שעבר הזמנה. אנחנו משלימים דבר לאחר שעבר זמנו. אנחנו עדיין בתוך ימי התשלומים של קורבן חגיגה, של עצרת, שבע ימים לתשלומים, כך בפסח גם בסוכות. ובצרס ימי התשלומים הם ימי חול לכל דבר, ימים של חולין, זה כבר לא חול המועד גם לא. ואף על פי כן יש תשלומים כל שבוע. עבר הזמן, את הקורבן צריך להקריב בחג, אבל לא הקרבנו בחג, עדיין יש זמן. יש תשלומים שיש לנו זמן נוסף. דוגמה, לא כל כך ידועה, אבל בספר הרקח, בהלכת לולב, כותב הרקח שמילה שלו בזמן הזה תשלומים של מילה בזמנו. אני לא יודע איזה הלכה מתחדש מכוח ההגדרה הזו. אני לא חושב שיש כאן חידוש הלכתי, אבל ודאי הגדרה מחודשת. ספר הרקח כתב, שכל המילה שלו בזמן הזה תשלומים של מילה בזמנו. ודאי לא אותו גדר כמו תפילת תשלומים, או כמו תשלומים כל שיבו. משום שבדיני התשלומים הכלל גדול בידינו. מנדל אחד זה בראשון הוא אחד זה כל זין. מי שפטור היה בעיקר הזמן, פטור גם את תשלומים. כך גם בתפילו. מי שהיה אונס גמור, ופטור היה מן התפילו כמו אונן, אין לו תשלומים. משום שפטור היה בעיקר הזמן, אין לו תשלומים. מי שפטור היה מלמולת בנו בזמנו, ודאי שחייב למולתו שלו בזמנו. היה פה פי שהרוקח כותב שזה תשלומים. זה תשלומים מגדר אחר. ומילה התור נותנת זמן נוסף. מילה שלו בזמן הזה עדיין זמן מילה. עבר יום השמיני, שזה המצווה הלכתחילה, אבל זה עדיין זמן מילה. זה הגדר השני של תשלומים. ובכך נחלקו רבי יוחנן ורבי אישי בחגיגה דף תשע עמוד א'. בחגיגה דף תשע עמוד א' נחלקו רבי יוחנן ורבי אישי בתשלום כל זין לקורבן החג. רבי יוחנן אומר, כלי תשלומים דראשונים הם, ולכן מי שהיה חיגר ביום ראשון, פטור ואיננו יכול להקריב כל הזין. משום דלא חזיה בראשון, לא חזיה בתשלומים. רבי אישי אומר, כולם תשלימים זה או זה, זה הגדרה של רבי שיר. שבעת היומים של תשלומי החגיגה אינם תשלומים של יום ראשון. רש"י כותב, אין לכו יוים בהם בשבעת ימי תשלומי הקורבן שאין חיוב בוי מחמס עצמוי. וזו הגדרה נפלאה של רש"י. כל שבעת ימי התשלומים, כל יום מימים אלה חיוב בוי מחמס עצמוי. זאת אומרת, התורה נותנת זמן נוסף. זה לא תשלומים של מצווה לאחר שעבר זמנה, אלא זמן נוסף וחיוב במחמס עצמוי. ולכן עלי ודרבי שיהיה, גם מי שהיה חיגר ביום הראשון, עדיין מצווה ועומד להקריב את הקורבן בשבעת ימי התשלומים. ואני אומר שזה שיטה של רבי, כשרבי אומר רגע ובפני עצמוי. לא שזה מנותק לגמרי מגדר התשלומים, אלא באופן הבסיסי ביותר, הפשוט ביותר, ברור שפסח שני, זה תשלום מן הפסח הראשון, אחרת למה זה קרוי פסח שני? למה זה פסח ראשון וזה פסח שני? למה רק מי שלא הקריב בראשון הוא זה שחייב להקריב בשני? אלא שלדעת רבי, פסח שני הוא גדר כמו לרב אישי תשלים עם כל שיבו. אין לו חיוב שאין חיוב או מקמס עצמוי, מה שאין כן לרב נוסן ורב חנן בן עקביה, פסח שני זה כמו רבי יוחנן בתשלים כל שיבו, שכולם תשלום מן שב ראשון הם. אז קודם כל, כך אני מבין את שיטת רבי. לאחר שאנחנו מבינים את היסוד הפשוט הזה, שגם הליבה דרבי, ודאי שיש זיקה בין פסח שני לפסח ראשון, ולגבי איזושהי הגדרה ייחודית פשוט שפסח שני הוא תשלומם של פסח הראשון. ולכן פה מתעוררת השאלה, כאשר הקרבס השני, האם הוא בכל זאת נפטר מן הקורס של פסח ראשון? אז רש"י עלי בדרב נוסן אומר לא, כי זה לא תקנת. הרש"ש אומר קל וחומר עלי בדרבי. ולא רק שזה לא תקנת, זה אפילו לא תשלומים, זה רגל בפניה עצמו. אבל הרש"ש אומר לא, הרש"ש אומר לא. אני חושב שהרש"ש הבין, כשם שאפשר תשלומים בלא תקנת, אפשר תקנת בלא תשלומים. ולדעת רבי שאני תקנת בראשון, אבל זה לא תשלומים בראשון. לאיזה עניין זה לא תשלומים של הראשון? מי שהיה פטור בראשון עדיין חייב בשני. גשן הסגיה וקוטן שיקל בין שני הפסוחים. כמו לרבי שיה, מי שהיה חיגר ביום ראשון עדיין חייב בשאר הימים. אבל אפשר ששני תקנת בראשון. כי גם עלי בדרב הפשוט שהשני יש לו זיקה לפסח ראשון. זה לא כמו קורם של פסח וקורם של סוכס. זה לא כמו שבת אחד לגבי שנה שעברה. זה לא כמו תומת של שחר ושל בין הארבעים של יום שני, שאיננו תשלום של יום ראשון. ולכן רבי סבור ששני תקנת בראשון, אבל זה לא תשלום מן בראשון. ולכן חייב קורת הראשון, חייב קורת הראשון, אבל מי שהקריב שני פתום מהראשון. אבל אני חייב לומר שדיים תימה בעיניי. ליבי נויטה באופן ברור לצלח. מהיך תסע לומר ש... ורב נוסן שזה כן תשלום את הראשון וזה לא פותר את הראשון הפסח השני לא פותר מכל זה בראשון ודווקא לי בדרבי שבכל זאת זה רגל בפני עצמו אז יקרה של בין פסח השם השני לרבי קרושה יותר מאשר לרב נוסן ששני תשלום את הראשון ולכן נראה לי מסתברת ויקשת הסצלח אבל ברמב״ם אנחנו מוצאים סתירה על לי בדרבי והרמב״ם בכלל לא מדבר על רב נוסן ורב חנניה מן עקביה משום שהרמב״ם פוסק כרבי כך מבוא ברמב״ם פרקי מלכס קורבן פסח הלוך א' והלוך ב' שהרמב״ם פוסק כרבי ששני רגל בפני עצמו ועלי בדרבי הרמב״ם סותר את דבריו וכאן אנחנו ניגשים לספר המצווה פרק שני של השיעור היום מעניין לעניין ממש באויסוי הוא עניין הרמב״ם מונה שתי מצוות בפסח שני כשם שמנה שתי מצוות בפסח ראשון מצוות עשי נון וו ומצוות עשי נון זין הם המצוות של פסח שני מצוות נון וו הקרובס הפסח מצוות נון זין אכילת בשר פסח שני בדיוק כפי שהרמב״ם מנה שתי מצוות לגבי פסח ראשון הקרובה ואכילת בשר הפסח והרמב״ם כותב שיש מקום למקשת להקשות עליי מה פתאום אתה מונה את פסח שני כמצווה בפני עצמה הלו כלל גדול כתבת בשרש זין משלוש הקדום על הספר המצווה שלא כל דין מצווה בפני עצמה זה אחד הכללים הגדולים של הרמב״ם בספר המצווה שיש הלכות רבות מעשים רבים שאנחנו מצווים לעשותם אבל הם לא מוגדרים כל אחד כמצווה בפני עצמה למשל מצווה סחטוס, מצווה סאושם, מצווה סשומם, כל המצוות של קורבנות, כל אחד ממצוות אלה כוללת מעשים רבים. שחיצה, קבולו, הלוך הזריקה. לדעת הרמב״ם, הפושס, תומס המייסס, ונשין אל הכהן הם מצווה אחד. שואל הרמב״ם, לחוירה, היה מסתבר לומר שפסח ראשון ופסח שני הם מצווה אחד, שיש לו שתי זמנים. מי שלא הקריב בראשון, הקריב בשני, אבל זה אותו קורבן. אז מה פתאום פסח שני יהיה מוגדר כמצווה בפני עצמה? לכל יש כאן הלכה מסוימת מדיני קורבן פסח, שמי שפסיד בראשון, מקריב בשני. אומר הרמב"ם מן הדובר כן. משום שקיים אלון כרבי ששני רגל בפני עצמו, ואם זה רגל בפני עצמו, זה גם מצווה בפני עצמה. הרי שהרמב"ם כותב בבירור. שמשום ששני רגל בפני עצמה, לכן זה גם מצווה בפני עצמה. ונמצא שנחלק אותנו, לא רק בהלכות מסוימות, אלא גם במניין המצווה, ואפי רב נוסן ורב חנניה בן עקביה. אין כאן מצווה לחוד בפסח שני, אלא אותו קרבן, יש לו שני זמנים, וכן אין כאן אלא הלכות. פרוטי המצווה, חלקיה ודיניה, אבל לא שתי מצוות שונות, מה שאין כאן לרבי משום שרגל בפני עצמה. והרמב״ם בסוף דבריו כותב משום שקיים אלון כרבי כשהזיד בראשון והקרב השני הוא חייב לרבי לפי שאין לדעת הישני תשלום מן לראשון הרמב״ם כותב להגיה גם אם הקריב בשני הוא לא נפטר מקורס הוא כבר כן מדבר עלי בדרבי ולכן לדעתי אצלח מסתבר תווי לרשי אם לרב נוסי השני לא פותר את הראשון, קל וחומר לרבי שסביר עלי שזה רגל בפני עצמו. וכאן יש מקום לשאול, האם רק משום הלכה מופלגת זו נוקט הרמב״ם שזה שתי מצוות? משום שהשני, אפילו אם הקרבנו את השני, לא פותר את הראשון, זה מה שמכריח ששתי מצוות יש כאן, או שלא עבד דווקא. לרב חדנוס, כותב הרמב״ם הלכה זו. אבל גם אם השני כן פותר את הראשון, משום שאנחנו מניחים בכל זאת שיש זיקה בין השני לראשון, אבל מכיוון שרגל בפני עצמה זה גם מצווה בפני עצמה. כך אני סבור עיקר, משום שהרמב״ם סותר את דבריו. ובפרק ה' מלכס קורם פסח הלוך הבייס כתוב להגיע ברמב״ם, שמשום שקיים עולם כרבי, מי שהזיד בראשון, אף על פי ששוגג בשני חייב קורס, אבל אם הקריב בשני פטור מן הכרת. וכבר נשאר רב אברום בן הרמב״ם על הסתירה שבדברי הרמב״ם, והוא כותב שדברי הרמב״ם בספר מצוות מופרכים, והרמב״ם חזר בו במשנה תורה. אבל אם הרמב״ם חזר בו במשנה תורה מההלכה, הוא לא צריך להתנצל. מה שקובע ההלכה זה המשנה תורה ולא ספר מצוות. אבל אם הוא חזר בו במניין המצוות, הרמב״ם צריך לחזור לספר מצוות ולתקן את המניין, להוציא את המצוות האלה של פסח שני ולהכניס אחרים במקומם. ומכיוון שלא עשה כך, ברור שסבורת הרמב״ם שפסח שני מצווה בפני עצמה לא נשענת דווקא משום שהקורס השני לא פותר קורס דרישן. לא, זה הלכה מסוימת שרמב״ם כותב כאן לרב חדמלסה. מכיוון ששני רגל בפני עצמה זה גם מצווה בפני עצמה. וכך כותב הרמב״ם להדיה, בהלוכה א' באותו פרק, פרק ההלוכה א', שמצווה ספייס השני היא מצווה ססי בפני עצמו, אף הופי שבלוך ובאיזו כותב, יזיד בראשון וקריב את השני הוא נפטר. הרי לן, אף הופי שכפי שהסברנו, יש זיקה בין שני הפסוחים. זה לא ממש גדר מנותק, רגל בפני עצמו לחלוטין, כמו סוכס ופסח, כמו שבסויס השונו. בקורבן פסח, כאשר הקרבנו אותה, פותר את הקורס על ביטל פסח ראשון. אף על פי כן, רגל בפני עצמו, זה גם מצווה בפני עצמו. ואם כן, מלבד שלושת ההגדרות שמצינו בדברי תנוע בפסוחים צד הגימל, רגל בפני עצמו, התשאו מדראשון ותקנת את הראשון, עלי בדרה בשרגל בפני עצמו, גם יש לנו מחלוקת. סתירה בדברי הרמב״ם, מחלוקת בין הרשש והצלח. באיזו מידה זה רגל בפני עצמו, ובאיזו מידה זה בכל זאת השלומן של ראשון? אז הצלח סבור עלי בדרשי, הרמב״ם בספר המצוות, שמכיוון שרגל בפני עצמו, אפילו אם הקרבנו את השני, לא נפטרנו מקורס בראשון, הרמב״ם חזר בו. כי בכל זאת פסח שני תשלומן דראשון, ועצם ההגדרה ברורה עד למאוד בעיניי. אז משום כך הרמב״ם מונה את הפסח השני כמצווה בפני עצמה, וכשיטה של הרמב״ם כל הראשונים. אני לא מכיר אף אחד מן הראשונים, מרבסנו מוני המצווה, שלא מונה את הפסח השני כמצווה בפני עצמה, אלא שבכל זאת נחלקו במניין המצווה. הרמב״ם מונה את הפסח הראשון שתי מצוות, וכך גם בפסח שני. כשיטה של הרמב״ם כך שיטה של החינוך. החינוך תמיד הולך בעקבות הרמב״ם. שין פי ושין פי אלף הם שתי מצוות בספר החינוך. שין פי הקרובת פסח שני, שין פי אלף, אכילס בשר פסח שני. קרובת פסח בכלל היא המצווה היחידה בתורה. והבית הלוי מסביר את הדברים והדברים ידועים והרחבתי בהם בכמה מקומות בספרים שלי. מי חסור של הפסוחים שכבר הרבה שנים לא נמצא בשוק, בקרוב בשעת הדשמי אני מקווה להדפיס אותו מחדש. וגם במחסו של חומיש בראשיס בפרשיס בוי יש סימן על קורבן פסח, לא פסח שני, פסח שני בזאת השם יהיה בחומיש במדבור בפרשיס בו, לא יזכור בעקבות השיעור היום. אבל בפרשיס בוי יש סימן על קורבן פסח, ואז שם תופלתי בדבר בית הלוי. וכל שאר הקורבנות, מצווה חטאת, מצווה אושם, והשלומים, והטוידו, וכל הקורבנות, כל קורבן, מוגדרת כמצווה בפני עצמה, אבל בכלל מצווה זו רק עבודת אדם. שחית הקבול הלוך וזריקה. אחרי אדם, כופר הבעלים. אכיל את בשר הקורבנויס, אין מצווה לחוד לכל קורבן וקורבן, אלא מצווה אחת, אכיל את בשר הזבח, מצווה נוספת, אכיל את המנוחויס. כל הזבוחים הנאכלים, כולם נכללים במצווה אחת, אכיל את בשר הזבח, חוץ מקורבן פסח. מדוע? למה קורבן פסח זה יוצא מן הכלל? בפסח יש מצווה מוגדרת ומסוימת, מצווה שאכילת בשר הפסח. משום שאכילת הבשר בפסח יש לו מעמד שונה לחלוטין משאר כל הקודשים. פסח אבו וצימן נחל בתומה. כל פסח הוא הקורבן היחיד שאפשר לאכול אותו בתומה. כל שעה הקורבנות הציבור. באויס בתומה, אבל אינן נאכלות בתומה. תומה הותחה בציבור זה רק אבוידס הקורבנות, אבל לא אכילת הבשר. אבל בפסח אמרו חכמים, מתחילה לא יבוא אלו לאכילה. מתחילה לא יבוא אלו לאכילה. כל הפסח בוא לאכילה. אדם צריך להקריב קורבן כדי לאכול את בשרו. ולכן, אכילת בשר הפסח, היחיד מכל הקורבנות, שאכילת הבשר היא מצווה בפני עצמה. ראשית עשר רמב״ם בספר החינוך. הרס"ג, רבנו סעדיה גאון מונה, מצווה אחת בפסח ראשון, והמצווה הזו כוללת הקרוב ואכילת הבשר. לשיטתו של אכילת בשר הפסח זה כמו אבוידת הדם, הכל מצווה אחת. שיטה קבולה הלוך עזריקה אבוידת הדם, אבוידת הוא אימרים, הקטור על גבי מזבח, אכילת הבשר, הכל מצווה אחת, וכך גם בפסח שני. השיטות האלה מובנות, משום שהם דנים בפסח שני כדין פסח ראשון. הבהג זה חידוש עצום. חידוש עצום שקשה להבין אותו. כי בפסח ראשון הבהג מונה שתי מצוות, עין ת' ופי א', במניין המצווה של הבהג, הקרובס הפסח לחוד והקרובס הבשר לחוד. ובפסח שני הוא מונה רק מצווה אחת. אפילו לא מצווה. מי שבקי בספר הבהג, הלוקס גדול אסמונה המצווס עשי ומצווס לא יססים ופרשיוס. פרשיוס הם המצוות המוטלות על הציבור. בפסח שני הוא מונה במצווה אחת ופרשיוס המוטלות על הציבור. בפלאי פלאות. דווקא פסח ראשון קרב בציבור. איש נדחה ואין ציבור נדוחים. פסח שני זה מצווה של יחידים, זה לא מצווה של הציבור. והבהג בפסח שני יש בו שני חידושים. הוא מונה את המצווה הזו במצווה של הציבור במצווה נוספת, שפסח שני זה מצווה אחת, מצווה שכוללת הקרובה והאכילה. אף על פי שבכל פרוטיו ודקדקיו קוראים פסח שני זה בדיוק אותם הלכות כמו פסח ראשון. כל המצוות התלויות בגוף הפסח למדנו בפסוק עם צדיקים להודות בפסח שני. על מעשה שמרו אלם יאכלו, צלי אש, עצם לא תשברו בו, כל הפרוטים של פסח שני כמו פסח ראשון. אז למה פסח ראשון זה שתי מצוות ופסח שני זה מצווה אחת? אז כאן אנחנו צריכים להעמיק קצת יותר מדוע שתי מצוות ולא מצווה אחת ומה הכלל. יש לנו כמה וכמה מצוות בתורה שבהם יש מצווה למי שהפסיד א' הוא מקבל ב', חוץ מפסח שני. אמרתי בין הקורבנות פסח שני הוא ייחודי, אבל יש כמה וכמה מצוות. מה עושים עם פתח המור? והיו אם לא יקיבדה וערפתוי. אנחנו מסובבים לבדות, אם לא פדו, אז יש מצווה של עריפה. היחס בין ייבם לחליצה, קודם כל מצווים ליבם. אם לא ייבמו, לא רוצה ליבם, אז יש מצווה של חליצה. וכל המצוות האלה פשיטה, שייבם וחליצה הם שתי מצוות. פדיין ועריפה הם שתי מצוות. אף על פי שהם שני צדודים של מטבע אחד, אבל זה לא בדיוק שני צדודים, משום שהמעשים הם מעשים שונים. פדיין זה עניין אחד ועריפה עניין אחר, ייבום זה מצווה אחד וחליצה זה מעשה אחר, עניין אחר, ולכן היא מצווה נוספת, מצווה אחרת. אבל הכי ראשון בפסח שני, משום שזה בדיוק אותו קורבן ואותם עבודות, אותו דבר, רק שני מועדים, רק שני זמנים. אז כאן שואל הרמב״ם בצדק, למה אלה... לא, הרמב״ם מדבר רק מדוע פסח שני היא מצווה. כן, אז כאן השאלת השאלה מדוע פסח שני היא מצווה בפני עצמה, וכאן זה חידוש של הרמב״ם שפסח שני הוא בכל זאת מצווה בפני עצמו. והרמב״ם אומר משום שזה רגל בפני עצמו. הרבה זמן התקשיתי עד שראיתי, אני לא כל כך בקיא בספרים האלה, אבל רפי של פרלו היה יוחיד בדור ואולי יוחיד בכל הדורות בתורתם שלו בסיינו הגויינים, ספרים שאנחנו לא כל כך בקיאים בהם ולא כל כך מכירים. והוא מביא את דברי רב אברום בן הרמב״ם שנתפס בספר מעשה ניסים, נכתב לרב דניאל הבבלי, אחד הראשונים בזמניהם כנראה, אני לא כל כך בקי בתקופה הזו. אבל רב דניאל הבבלי שאל את רב אברום בן הרמב״ם, הרמב״ם מנמק מדוע פסח שני מוגדרת כמצווה בפני עצמה משום שרגל בפני עצמו, כי יש לנזכר משני הפסוכים חייב בפסח שני. אז רב דניאל הבבלי שאל, כך מביא רב פישל פרלו במצווה עשה נון זין, לרב אוישיה, בתשלומן כל שבו, שכל יום ויום הוא תשלומן לחברוי, וגם מי שהיה הכי גר ביום הראשון, צריך להביא את הקורבן בשבעת ימי התשלומן, האם ימי התשלומן מוגדרים כמצווה בפני עצמה? כך הוא שואל. רב פישל פרלו מביא שתשובה עשרה בברום בן הרמב״ם אינה מובנת. לא ראיתי את הדברים בפנים לשפוט, אין לי את הספר, אבל הוא מפלפל בעריכות. לי ביום עלי שיש הבדל גדול. אף על פי שבתחילת השיעור למדתי מאותה סוגיה ומדברי רש"י. אין לו חיום שאין חיוב או מחמס עצמו, אבל בכל זאת יש הבדל בין תשלום כל שבו לבין פסח שני. פסח שני אומר רבי רגל בפני עצמו. יש דברים שאנחנו עוברים עליהם כל כך הרבה פעמים שאנחנו חדלים מלחשוב בהם. מה זאת אומרת רגל בפני עצמו? וכי פסח שני זה בכלל רגל. פסח שני איננו חג, זה יום חול לכל דבר. אין בו מצווה שביסה ואיסר עשיית מלוכה. אין בו קידוש ויבדלת. מה זאת אומרת רגל בפני עצמו? מצווה בפני עצמו מילא, אבל מה לשון של רגל? וכי פסח שני זה משולש רגולים? זה לא רגל, זה לא יום טוב. זה אמנם לא יום טוב, אבל זה רגל. המשמעות של רגל זה זמן. מדוע הקיסו את הסוינכו זה שולש רגולים? שואל המלאכת בילום. רגל זה זמן. רגל זה מוירד. שולש רגולים תחוי גולי בשונו זה שלוש זמנים. השולש רגולים הם יומם טוידם. אבל פסח שני הוא רגל בפני עצמו. וזה החידוש של פסח שני. זה לא רק קורבן, זה זמן. הזמן מחייב את הקורבן. ולכן בפסח שני מן הסברה היינו אומרים, אילו עמדנו בהר סיני ואילו ניתן לנו פסח עם פה, אנחנו היינו אומרים, אם פסח שני זה תשלום מן הראשון, אז למה שזה לא יהיה כמו תשלום מקשר הקורבנות אחד כל שבו, שיהיה צמוד, מי שלא הקריב ביהוד ד' שיקריב בתזבות, בתזיים, ביהודזיים, בחוף עליו, בחובי זה אחרי שביע של פסח. לא, אותו יום, י"ד בניסן עובר לי"ד באייר. י"ד באייר הוא רגל. אמנם רגל שאין בו הלכות נוספות. ההלכה היחידה שיש ברגל הזה זה קורבן פסח. אין בו שום דבר אחר. מותר לאכול בו חומץ, מותר לעשות בו מלוכה, אבל אי אפשר לתלם על לשון של רבי, רגל בפני עצמו. לא מצווה בפני עצמה, אלא רגל בפני עצמו. הרי שי"ד זה רגל, זה יום. לאיזה עניין זה רגל? לעניין קורבן פסח שני. אין בו הלכות נוספות לרגל הזה. יש בו מנהג נוסף לכל מעשה, בסדר. אבל אין בו הלכות נוספות, לא אומרים בו תחנו. אבל זה רגל. רבי בכל זאת אומר רגל בפני עצמו, ולכן זה מצווה בפני עצמה. מה שאין כן תשלום עם כל שבו, אפילו לרבוי שיר. אפילו לרבוי שיר שכל יום חיוב ומחמס עצמו. ומי שהיה הכי גר ביום הראשון כן חייב בקורבן בשאר הימים. אבל שבעת ימי תשלים הם לא ימי רגל. היום איננו רגל, פסח שני הוא רגל בפני עצמו. כך אני מבין את הדברים. ויש חיזוק בדברים בדברי הרמב"ן בסוכה דף ממחס, חידוש עצום של הרמב"ן. חז"ל אמרו שמיני עצרת, רגל בפני עצמו. ולכן אנחנו אומרים ביחס הזמן שחיינו בשמיני עצרת. בשביל של פסח לא אומרים שחיינו, אבל בשמיני עצרת אומרים שחיינו רגל בפני עצמו. שואל הרמב"ן, שמיני זה רגל בפני עצמו? כמה רגולים יש לנו? הלוא שלוש רגולים. לכן יש דלת רגולים. אם שמיני זה רגל בפני עצמו, אז איך כתוב בתור שלוש רגולים תחוידו לי בשונו? זה לא שלוש רגולים, זה דלת רגולים. כל אחד יודע לספור, זה פסח, שבועיס, סוכס ושמיני עצרת. אומר הרמב"ן, לכל יעל משמיני עצרת זה לא ממש רגל בפני עצמו. שמיני עצרת זה סיכס. אבל לגבי הלכות מסוימות זה רגל בפני עצמו, והרמב"ן מתפרמס לגבי איזה הלכות. אם אנחנו מניחים ששמיני עצרת זה המשך של סוכס, והרי מנכרח לומר כך, התורה נתנה לנו שלוש רגולים ולא ארבע רגולים, אז לגבי איזה הלכה שמיני עצרת זה בכל זאת רגל בפני עצמו, והרמב"ן מעריך, והוא מביא שיטות רש"י, הוא מביא עוד שיטות. הרמב"ן כותב ששמיני הוא רגל בפני עצמו, כמו שהוא אמר רבי על פסח שני שהוא רגל בפני עצמו. אני לא זוכר עוד מקורות, המקור היחיד שאני יודע מדברי הראשונים ועוד איזה ראשונים הרמב״ם שקושר בין פסח שני שהוא רגל בפני עצמוי ושמיני שהוא רגל בפני עצמוי והרמב״ם מוסיף ששמיני הוא רגל בפני עצמוי לעניין קורבן חגיגה שהוא עיקר מצווה הרגל הקורבן ולעניין זה אמרו ששמיני רגל בפני עצמוי אז הרמב״ם כותב שמיני רגל בפני עצמוי לגבי הקורבן והרמב״ם אף כותב ששמיני הוא רגל בפני עצמוי כי אין פסח שני רגל בפני עצמוי שיהיה ברור שמיני יצא שיש לו קורבנות בפני עצמו גם מי שהקריב ביום ראשון של חג לא כפסח שני אבל בכל זאת הרמב״ם קושר את שני הימים אז כשם ששמיני יצא הוא ודאי רגל שמיני יצא הוא רגל לגבי כל הלכס יום שביס וססיס מלוכה כמו שעה שלוש הגולים אבל אני למד מדברי הרמב״ם שגם פסח שני הוא רגל זה לא רק קורבן אלא זה זמן שמחייב קורבן מה שמחייב את פסח שני זה הזמן היום המסוים ולכן זה שונה מתשלום עם כל שיבו כל שיבו נגררים אחרי החג אבל פסח שני זה חודש אחר כך י' ד' בניסן וי' ד' באייר וזה רגל בפני עצמי, זה המשמעות של רגל בפני עצמי. הזמן, היום המסוים, הוא יום חג לעניין קורבן פסח שני. וכך אומר הרמב"ן שמיני עצרת, שמצד אחד הוא חלק של סוכס ומאידך רגל בפני עצמי. זה רמב"ן אחר, זה לא רמב"ן שם. וכיוון דעשינן להוכי הדברים אולי מחודשים אבל אין לי הסבר אחר בשיטס הלוכס גדולס אלא כיוון דעשינן להוכי אני אומר שלדעת הלוכס גדולס פסח שני הוא מצווה בפני עצמו לא מצד הקורבן אלא מצד הרגע מצד הקורבן זה אותו קורבן כמו פסח ראשון מה פתאום למנות אותו כמצווה בפני עצמה זו שאלת הרמב"ם זה שאלה שהרמב״ם שואל הלו פסח שני זה אותו קורבן כמו פסח ראשון אף אחד לא מקריב את שתי הקורבנות או שאתה מקריב פסח ראשון או שאתה מקריב פסח שני ואם כן לפעד יש כאן הלכה מסוימת בדיני קורבן פסח או שאתה מקריב בכל פסח ראשון או שאתה מקריב בפסח שני למה פסח שני מצווה בפני עצמה אז הרמב״ם עונה מכיוון שזה רגע בפני עצמו זה גם מצווה בפני עצמו אבל לדעת הרמב״ם מהו המצווה בפני עצמו קורבן פסח שני ולכן הקרוב הלכות והאכיל הלכות כמו שבפסח ראשון הקרוב הלכות והאכיל הלכות הלוכס גדולס אומר לא מצד הקורבן זה אותו קורבן אילו היינו מתייחסים לקורבן לא היה ראוי למנות פסח שני כמצווה בפני עצמה כי אף אחד לא מקריב גם ראשון גם בשני או ראשון או שני זו כל קורבן עם אותם הלכות בדיוק ולכן קורבן פסח שני לא ראוי שימנה כמצווה בפני עצמה אבל הרגל הוא מצווה בפני עצמוי כי פסח שני זה רגל בפני עצמוי אז לדעת הלוכס גדולס זה הרגל יום פסח שני לעשות אותו רגל זה המצווה של קורבן פסח שני ממילא אנחנו חייבים להקריב בקורבנות ומי חייב להקריב בקורבן? מי שלא הקריב בראשון אבל מצד מניין המצווה מצווה פסח שני הוא הרגל לעשות רגל פסח שני ולכן מצווה אחת יש כאן ולא שתי מצוות כי מצד דיני הקורבן פסח שני לא היה נמנע במניין המצווה כשאלתו של הרמב״ם והלוכס גדולס מקבל את התשובה של הרמב״ם אבל בשונה מדברי הרמב״ם הרמב״ם נקט מכיוון שזה רגל בפני עצמו אז גם הקורבן הוא קורבן בפני עצמו ומכיוון שהקורבן הוא מצווה בפני עצמה ראוי למנותה כשתיים הקרוב והאכיל כמו בפסח ראשון הלוכס גדולס נוקט לו מצד הקורבן זה אותו קורבן אז הדין מדיני מצווה קורבן פסח אבל הרגל הוא רגל בפני עצמו והרגל הוא שמחייב את הקורבן ולעשות את הרגל זה המצווה ולכן זה מצווה שמוטלת על הציבור לעשות את הרגל של פסח שני זה מצווה שמוטלת על הציבור אלה דבריי בנוגע לשיטת הלוכס גדולס הדברים עדיין צריכים ליבון אבל ראיתי את האריכות המופלגת שכתב רב פישל פרלו כדי ליישב את שיטס הבהג והדברים לא נתיישבו על ליבי כלל וכלל ולכן אלה הדברים שנראים לי בנוגע לשיטת הבהג בקורבן פסח שני. ואגב, דרכנו הגדרנו את המושג של תשלומים בכמה וכמה תחומי תורה. מיסוד הדברים הסברנו שיש שני גדרים שונים בתשלומים, תשלומים שעבר כאשר עבר זמן המצווה, ותשלומים כאשר אתה נותן את זמן נוסף. וגדר שלישי של תשלומים שהוא דווקא בפסח שני, שזה רגע בפני עצמו לשיטת רבי. עוד רגע אדברה הלכה מחודשת בדיני פסח שני, הלכה מחודשת שאולי לא נתחדשה כלל ועיקר. דברי רש"י בפרשס השבוע, בפרשס בעלי סלו יש חידוש גדול בדברי רש"י, כאשר רש"י כותב מי שיתומו בדרך לחיקו, פרשתס פוסק יוד. ורש"י כותב מה זה פסח שני. פסח שני מצה וחומץ עמוי בבייס, ואין שם יומטה, ואין עשה חומץ אלו עמוי ביחיל אופוי. המנחה סכונך תמי על דברי רש"י, מניין לקעק רש"י שיש ישר אכילס חומץ. רש"י כותב חומץ הפסח כמוי בבייס, אין שם יומטה, ואין עשה חומץ אלו עמוי ביחיל אופוי. המנחה סכונך הבין בדברי רש"י שבשעת אכילס קורבן פסח אסור לאכול חומץ, אבל לפני הפסח ולאחריו אין איסור של חומץ. באמת אז חנך תמיה, לא כתוב בשום מקום שבשעת אכילת הפסח יש איסור חומץ. הוא מניח וצורך עם גודל דברי רש"י. רב מאיר שמחה אף הוא הבין את דברי רש"י כמו המנחה סכנך, וזה חידוש עוד יותר גדול בעיניי, כי הדקדקן הגדול רב מאיר שמחה. ורב מאיר שמחה רוצה לומר שזה לאו בו מכלל עשה, כי אם התורה אומרת על מטס אמרוירם יאכלוהו, משמע על מטס אמרוירם כן, אבל על חומץ לא. מהיכתס אולי על מטס אמרוירם כן, ועל ליפתן ועל בשר ודגים ובשום דבר אחר לא, מהיכתס החומץ. אז המאה שמחה נוקט, כי חומץ המטם תעת את הסטרה, אלה שני דברים שלא הולכים יחד, כמו בפסח הראשון. אם התואר אומרת על מטס אמרוירם יאכלו, אז זה בא להפוק כחומץ. דרכי גדול, הרחתי בהרבה הזדמנויות להסביר דברים שמאוד פשוטים לכאורה, אבל מלבד שהם פשוטים הם גם מבוארים בסוגיה מפורשת בסמוכם דף למד דלת. מה הגדר של אבו בו מכלל עשה? האם על כל מצוס עשה נוכל לומר שיש בו גם עשה וגם לאבו בו מכלל עשה? מהיך את עשה? לאבו בו מכלל עשה זה רק כאשר מצינו בתואר לושן של עשה, כאשר אין מצווס עשה, כמו בצולי המקדושן תזבח ואוכלתו. אין מצווה לא לסבוח ולא לאכול פסול המקדושים. פסול המקדושים דינם כחולין. אנחנו לא מצווים לאכול את כל הבהמות של חולין. אם הם מאריכים ימים ושנים ומתים על מיטתם, אז לא עברנו בשום איסור. כך גם פסול המקדושים. ולכן חזל דושים לעבור בו מכלל עשה. תזבח ולא גיזה ואוכלתו ולא חולוב. כי אחרת למה תואר אומרת תזבח ואוכלתו? הרי זה לא מצווה. אם לא, ללמד חול לעבור בו מכלל עשה. על מה אתם רואים יאכלו זה מצווה ססי. מצווה ססי לא יכול להיות לעבור בו מכלל עשה, זה לא הולך ביחד. זה מצווה ססי. מצווה ססי לעולם איננו מלבד מצווה ססי גם לעבור בו מכלל עשה. אבל אין מסיור את דרכוי. יש הרבה דוגמאות שאחד מגדול האחרון הם הבין הבנה מסוימת וכולם הולכים בעקבותה, ואף אחד לא נעצר לחשוב אולי זה לא כתוב בכלל, אולי זה לא כתוב בכלל. אז תמיד היה פשיט עלי, ולא רק לי, אלא הרב שך זה כצדק לבוכר, כך כותב כמה פעמים בספרים שלו, שהוא תמי על המנחס חנך. כוונת רש"י, אין שם יומטה ואין עשר חומץ, אלו אימוי ביאכילוסוי. חומץ יכול להיות אימוי באכילוסוי, מותר לכל חומץ אפילו בשעה אכילת הפסח. בספרי קודש בימי קדם לא היה ניקוד ולא פסיקים ולא סימני שאלה, כי למדני קדם לא היו צריכים בכל אלה. אבל בחומשים של היום, במקרה לא בחומש של לפניי, אבל בחומשים האחרים כתוב אין עשר חומץ, פסיק, אלו עמוי ביאכילוסוי. כאילו המיכס חנך היה לומד בחומש כזה, מן הסתם הוא לא היה שואל. אבל בכל זאת, קצת ליישב את דעתם הגדולה של המיכס חנך ורב מאיר שמחה, כנראה שהם הבינו. הרי חז"ל אמרו אימוי בבייס, אם מותר לאכול, אז מה הרבוס של אימוי בבייס? אבל גם זה לא קושיה גדולה, כי חז"ל מסבירים שאין עשה בל ירוע ובל ימוצה, ולכן אימוי בבייס. בכל אופן, אני חושב שהרב שך צודק בפירוש שלו בדברי רש"י, אף שרבי מנחם לא הבינו כך. מה? כן? אני לא חושב. מילים מיותרות. אני זוכר חזוני של רב שמעל. לצערי אני לא זוכר איפה זה, ואם מישהו יוכל למצוא את החזוני בשביל זה, בשבילי, אני זה שווה לי כל הון. אני זוכר את הלשון הזה של החזוני. מה? לא. את הלשון הזה אני זוכר איפה הוא. החזוני כותב, מישהו הקשה על הרשב"ם, על אריכות לשונו, החזוני כותב, דרך השמח להרביץ בדבורים. כן, כן. אז הצורך יהיו, אז. אבל כאשר ההסבר מתיישב על הלב והוא נעים והוא שוטף, אז אין להקשות, זה מיותר. דרך השמח רב זבון. הרב שמעון צודק שרש"י הוא קצרן ודקדקן גדול, אבל אף אותי כן, אני לא חושב שיש כאן ייתור שראוי לתמוע עליו. יתרה מזו, הלשון אימוי ביחילוסוי מן הסתם נגזר מהלשון של חזל אימוי בבייס. אימוי בבייס, אימוי ביחילוסוי. ולכן אני כן חושב שהפירוש הפשוט ברש"י הוא אין יש לחומץ אלו אימוי בחילוסוי. אבל זה לא מלצה דפשיט. זה לא מלצה דפשיט, ולכן זה לא תימה אולי מדוע מהשמחה והמחסכנה הבינו את דברי רש"י אחרת ותמו ולא מצאו מקור בדברי חז"ל למה שכתוב בדברי רש"י. אז היום עסקנו במצווה ספצת שני, סוגיה של קודשים, אבל אני מקווה שהדברים שנאמרו היו ברורים דיים ושובם לכל נפש. פסח שני זה לימוד גדול במוסר. זו המצווה היחידה שקיבלנו לכאורה מפשטס הכסובים. צריך להיות זהיר בביטויים כאלה, אבל מפשטס הכסובים משמע שזכינו במצווה הזו כי דרשנו אותה, כי טבענו אותה. מתי הקדוש ברוך הוא נתן את המצווה של פסח שני? כאשר בני ישראל באו בטרוניה, באו בתרעומת, באו בתריעות, לא מנגור על הבלתי הקרבס קורבן השם במו ידוי. ומשה רבנו מעביר את דרישתם של בני ישראל לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא נתן את המצווה של פסח שני. וזה דבר מדהים. אף על פי שאנחנו לא יודעים דעת אליון, הקדוש ברוך הוא לכתחילה תכנן לתת תרי"ג מצווה שבתורה, אבל הקדוש ברוך הוא לכתחילה ידע גם שבני ישראל ידרשו, וכך הם הכסובים. והכסובים נמסרו לנו כפי שהם, כדי שנלמד מהם מוסר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה כי רצינו אותה, כי השתוקקנו עליה. כאשר בני ישראל רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן להם את האפשרויות ופותח להם שערי רחמים, כך אמרו חז"ל הבור, טהר מסיים לו. לא רק מאפשרים לו, גם מסיים לו, כי לא יחפו יצבו מויסמס כי הם ישובים את דרכה וכוי, והקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם בריאותיו. וכאשר אדם משתוקק להתקרב אל השכינו, הקדוש ברוך הוא מושך אותו בחבלי אהב. ספר החינוך, כאשר הוא בא להסביר במצווה שין פי את המצווה של פסח שני, כותב ספר החינוך, משום שהיום הזה הוא כל כך חשוב. הרבה פעמים דיברנו על חג המצויס כיסוד לאמונת ישראל, וכך כותב גם ספר החינוך במצווה זו. משום שחג המעצר יש הוא יסוד היסודס בכל היהדות, בכל האמון שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שאיש מאנשי ישראל יעדר. אף פי שגם מי שיתום בדרך החויקו עדיין יש לו את המצווה של חג המעצר, הוא מצווה לאכול מצה ולאכול מרור ולספר ביציאת מצרים ולשבת בסדר, אבל בכל זאת הוא מפסיד את קורבן פסח. והקדוש ברוך הוא חפץ, הקדוש ברוך הוא רצה שכל אחד מבני ישראל יוכל לקיים את המצווה הזו בשלמותה, ללא כל חסר, ללא כל גירעון, ולכן הוא נתן פסח שני. פסח שני אין בו שעה מצוות היום, כי שעה מצוות היום כל אחד קיים בפסח ראשון. פסח שני רק בא להשלים את הקורבן. מי שיתום בדרך רחוקה ולא יכול היה להקריב קורבן בפסח ראשון, כדי שאיש בל יעדר, כי כשאיש לא יפסיד אפילו חלק מחלקי מצווה זו של היום הנסגר לזה של חג המצוות, לכן הקדוש ברוך הוא נתן את פסח שני. והרבה פעמים כבר הרחנו להסביר, בעיקר על סמך דברי הרמב"ן בסוף פרשס בוי, את מרכזיותה, את חשיבותה של חג המצוות בחיים שלנו, בכל היידישקייט שלנו. מן הניסים הגדולים והמפורסם מאוד מאוד בניסים הנסתורים, וזה הטעם של מצוות פסח שני. אז חג המצוות כל כך גדול וכל כך מרכזי, אבל יש יום שהוא עוד גדול ממנו ונשגב ממנו, וזה חג העצרת. משום שספר החינוך בעצמו במצווה אחרת, במצווה שינבול, כאשר הוא בא להסביר את המצווה של סביאס וויימר, אומר מה המצווה של סביאס וויימר ומדוע אנחנו מתחילים לספור בשני של חג המצוות, לפי שכל עיקרון של ישראל אינו אלו התורה, ובעבורה נבראו שמיים ואורץ וישראל, ויעשי בבת תכלס שנגאלו ממצרים ועלו לכל הגדולה שעלו אליה. זה הסיבה שנגענו ממצרים, וכדי להראות שלא החירות הגופנית, הלאומית, היא החשובה לנו, אלא קבלת התורה. לכן הצטווינו לספור את הימים בין פסחא לעצרתא, שבין חג המצוות לחג העצרת ליום קבלת התורה. כי קבלת התורה היא התכלס והסיבה שיצאנו ממצרים. זה לכו רואיץ כי בצסחא ממצרים תעבדן עשו אלוקים על ההר הזה. כך כותב ספר החינוך, ולמדנו מדבריו שכגדולתה של חג המצוות, חג העצרת עוד נשגב ממנו, והפסח איננו אלא הכשר והכנה לקבלת התורה. וכשם שאמרו חז"ל על חג המצוות, בכל דור ודור חייב עוד אומר שזה עצמו כלי יוצא במצרים, כך כתוב במחילתא, בכל דור ודור חייב עוד אומר עצמו כאילו הוא עומד לפני הר סיני. וקבול הסתורי מתחדש בכל שנה ושנה. אינני זוכר אם אמרתי את הדברים בשבוע שעבר, יכול להיות שכן, כי הרבה דיברתי מאז שנפגשנו בשבוע שעבר ביום חמישי. אבל כתוב הרבה בספר חסידס שבכל שנה ושנה בחג השבוע אנחנו נדרשים לקבול הסתורי. בכל שנה ושנה כותב קידוש הסלוי אפשר לשמוע ונוכי ולא יהיה לכם מפי הגבול. כך כתוב בקידוש הסלוי בפרשת יתרו. והבאתי ראיה מן הבבלי ומן הירושלמי, שתי גמרות מפורשות. מן הבבלי ומן הירושלמי הוכחנו שקבלת התורה ממש מתחדש בכל שנה ושנה. יש גמרא בשבת קכ"ט עמוד בייס שאסור להקיז דם בערב חג העצרת. מדוע? משום דנופק בזיקה ושמוי תבוח. יש מזק ששמו תבוח, והמזק הזה נברא והוא בא לעולם שאם ישראל לא יקבלו את התורה ותובך לו לבישראל ולדומיו. כך כתוב בשבת קכ"ט פלאי פלאות, אבל זה היה לפני 2500 שנה. מה המזק הזה עושה בינינו בכל שנה ושנה? זה כל מה שנשאר ממתן תורה? אני לא מתיישב על הלב. זה מה שנשאר לנו ממתן תורה, זה מזק משועמם שמשתובב בעולם בכל שנה בדיוק בארץ רוץ ומחפש למי להזיק. לא ייתכן שזה הדבר היחיד שנשאר לנו מקבלת התורה. הלא מידת תורה מרובה ממידת פורענות 500 פעמים, אמרו חז"ל פעמיים בש"ס. ולכן ברור שלא רק המזק הזה מגיע לכל שנה ושנה, רק משום שקבלת התורה מתחדשת בכל שנה ושנה, ובכל שנה ושנה מצפים לראות בכל העולמות אם בני ישראל יקבלו את התורה או לא, בדיוק כפי שציפו בכל העולמות אז כשהאש הייתה מתלקחת על הר סיני לראות אם יקבלו את התורה או לא. הכל מתחדש בכל שנה ושנה, ואפילו התבוח הזה
גם הוא מגיע בכל שנה ושנה ומצפה לראות אם יקבלו את התורה או לא. ובירושלמי בפרק ד' הלוך החסמר השונה כתוב, כל הקרבונות כתוב בהם חדוס, כל קורבנות החג חוץ מהצרס. כל שאר הקרבונות, בפרשת הקרבונות כתוב סעירי זמחות לחדוס, בחג הצרס כתוב סעירי זמחות, ולא כתוב לחדוס, כתוב בירושלמי. שהקודש ברוך אומר לבני ישראל, מכיוון שקיבלתם את אויל תוירה, מה להניע לכם כאילו לא חטאתם מימיכם? כך כתוב בירושלמי. וכל בני דו ופני מוישה כותבים שם, שהעניין הזה מתחדש בכל שנה ושנה. בכל שנה ושנה ביום קבלת התוירה. אומר הקודש ברוך הוא, אם אתם מקבלים על תוירה, מה להניע לכם כאילו לא חטאתם מימיכם? האם זה חידוש של קודם עדו? קורב מידה ופני מוישה היו אחרונים, לא היו ראשונים. מניין לקחו את החידוש הזה? זה לא החידוש שלהם, זה כתוב להדי בירושלמי. כי הפסוק הזה, סעירס מאחוד, זה מצווה לדוירס. זה לא סיפור דבורים. זה לא הסיפור של מעמד הר סיני, זה מצווה לדוירס. וכל שאר הקורבנות של החגים כתוב סעירס מאחוד לחטוס, בשבועס לא כתוב אלא סעירס מאחוד. הרי לאן לדוירס, לדוירס לאירה בכל שנה ושנה. אם אתם מקבלם את התוירה, מה לניע לכם? כאילו לא חטאתם מימיכם. אז למה אני אומר את הדברים עכשיו? הלא חג הצרס מאחורינו, משום שהיום אמרנו שיש תשלום עם כל שיבו. ואם יש תשלום על כל שיבו לחג ולקורבן, יש תשלום עם כל שיבו גם לקבול את התוירה. זה עדיין לא מאוחר. אנחנו עדיין בתוך שבעת ימי התשלומים של קבלת התורה. ובכל שנה ושנה אנחנו צריכים לקבל את התורה מחדש, בכל יום ויום יהיו בעיני חוקי חדושים. יהיה רצון שנזכה תמיד לקבל אור מלכות שמיים, אור תורה ואור מצוות, ובזכות תלמוד תורה שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו, משיח צדקנו במהרה ובימינו.